ועמוד 16, איגרת תף פי ג'. אחר דרישת שלמה הטוב באהבה טהורה ונאמנה, מאמרו היקר הגיעני, ובעוצם טרדותיי מרובות עברתי עליו, ונהניתי מאוד מסגנונו הספרותי העשוי בטוב טעם ומדעותיו הצודקות בגדולות דבריו. מאמרים בספרים כאלה הם בוודאי בדורנו אחת מהרטיות היותר טובות למכתנו האנושה. אמנם לעולם לא נוכל להתעלם מהתרופה הכללית הכוללת את הכל, ושעזיבתה היא שגרמה לנו את נפילתנו. והוא הדבר מה שאני בעוניי ובמר נפשי רגיל לקרוא, לשנות ולשלש מאות ואלפים פעמים, עזבנו את נשמת התורה. וזאת היא הצעקה הגדולה, המקפת בעוזה דורות רבים, ימי הנביאים, הסופרים והחכמים, גדולי הדורות הראשונים והאחרונים. גדולי הכישרון שבנו, פנו להם בעיקר אל הצד המעשי שבתורה. וגם שם, רק במקצועות מיוחדים, עבדו והרגילו בחינוך. והצד ההרגשי, ויותר מזה הצד העיוני, ומה שלמעלה ממנו, ובא אחריו ממילא, הקודשי האופאי, שבו הגאולה והישועה גנוזה, אותו עזבו לגמרי. ולגס רוח ומשוגע יחשב גם מי שבא ויתבע, תובע, את העלבון הגדול הזה מרועי האומה. כן. אז הרב אמר, יש לי כאן איזה מאמר, ושאני עוסק בענייני דעות, אני יודע בדיוק מה. אז ודאי שזה אחד מהרטיות יותר טובות למכתנו האנושה, אבל הרוצחים לא נוכל להתעלם מהתרופה הכללית, שכוללת את הכל, כל מיני תרופות קטנות, אבל יש תרופה כללית שכוללת את הכל. ולא רק שהיא התרופה שכוללת את הכל, אלא שהיא גם הגורם לכל הירידות. עזיבתה היא שגרמה לנו את נפילתנו. הרב אומר, דבר שאני צועק, ואני במר נפשי, קורא, שנות, לשלש, מאות ואלפים פעמים, כן, הרב מעיד על עצמו שזה דבר שהוא זועק אותו בלי סוף, עזבנו את נשמת התורה. עברנו לעסוק רק ב... צדדים החיצוניים של התורה. העזיבה של נשמת התורה, הרב תולה בה את כל הנפילות שלנו. והוא אומר, ממילא זה התרופה הכללית. אחרי זה יש כל מיני תרופות, בסדר? כל מיני דברים חשובים לחזק בעם ישראל, שכולם חשובים. אבל בסוף בסוף, זה התיקון האמיתי. וזו צעקה, אומר הרב, שמקיפה בעוזה דורות רבים. ממה הנביאים זועקים את זה? הסופרים, החכמים, גדולי הדורות. גדולי הכישרון שבאנו, כן, התלמידי החכמים הכישרונים, מה הם עשו? הם עברו להשתמש בכישרון שלהם ללימוד בצד המעשי של התורה, בניגלה, בדל דמות של הלכה. זה בעיקר העיסוק שהיה של גדולי ישראל ושל רוב תלמידי החכמים לאורך כל שנות הגלות. גם שם רק במקצועות מיוחדים, גם שם לא עסקו בכל העולם ההלכתי, יש הרבה הלכות וסוגיות שפחות עסקו בהם בגלות, כן, מה שנקרא לכת הלמשיכה. פחות עסקו בהם. אבל חוץ מזה, בצד ההרגשי, מעליו בצד העיוני, כן, של העיונים המופשטים, כן, היותר עמוקים, ומה שלמעלה ממנו ובא אחריו ממילא הקודשי האופאי, זה כבר קשור לצד הנשמתי שמופיע דרך התורה, הקודש שמופיע דרך התורה, ההופעה, כן, אופאי זה שיש פה איזה משהו, זה שהוא פורץ מבפנים, כאילו החוץ הזה, זה אור נשמתי שהוא מתוך העיסוק בעניינים הרוחניים הפנימיים של התורה, אז יש גם איזו הופעה, כן, רוח הקודש, דבר שהוא בא בהופעה, שבו הגאולה והישועה גנוזה, שם, בגילוי של אותו צד פנימי, בזה תלויה הגאולה והישועה. כי ככל שמתגלה אותם כוחות פנימיים מתוך התורה היותר פנימית, אז הנשמה הכללית של עם ישראל מופיעה, וזה מה שמקדם את הגאולה והישועה. אחר כך אנחנו רואים את זה בקצוות. אנחנו כבר פוגשים את הגאולה בזה שעכשיו נגאלת עוד קרקע בארץ ישראל, עוד בית, נראה בעזרת השם, מקווה שבירושלים, עוד בתים ברובע, מה שנקרא, היהודי המתחדש שנגאלים. עוד תחומים, עוד משהו בתחום הביטחון, בתחום הכלכלה, בקיבוץ גלויות. זה כל מיני הופעות מעשיות של הגאולה. אבל הגאולה והישועה עצמה במה הן תלויות? בהופעת הנשמה של עם ישראל בצורה יותר מהירה, יותר עוצמתית. וזה תלוי בעיסוק, בנשמת התורה. כי התורה היא הכוח שמחיה של עם ישראל. אז אם בתורה עוסקים רק בצדדים החיצוניים, אז אותו כוח פנימי הוא לא מופיע, ואז ממילא יש פחות חיות לאיברים. זה כמו גוף שהוא מתעסקים מאוד בגוף, אבל יש בעיה בנפש. אז תביא כל מיני משחות אור, או כל מיני תרופות, אבל בגלל שהכוח הפנימי יותר הוא, שם יש משהו לא מתאים, אז זה יופיע גם בגוף. ואם יש בעיה רוחנית, אז עוד יותר. וכו' וכו'. ולגס רוח הוא משוגע, כן? מי שבא ותובע את העלבון, אומר, תקשיבו, אנחנו לא צריכים לעסוק במשמעת התורה. אומרים לו, מה אתה משוגע? מה אתה רוצה מאיתנו? תתן לנו ללמוד איך שאנחנו מכירים. איך שעם ישראל לומד כאילו כבר אלפי שנים, כאילו בגלות. מה אתה רוצה לחדש פה משהו? הקול הגדול של חוקרנו האלוהיים, של חסידינו העליונים, של המקובלים התיאוריים באי בסוד השם, קדושי המבט ואדירי הרצון, חוקרי ישועה וצופי גאולה, היה לכל קורא במדבר. כן, דוגמה לזה, רואים את רב חיים ויטל, שהוא בהקדמה לעץ חיים, אז הוא כותב שהוא, כשהוא היה בן 36, תשש כוחו, כי הוא ראה שכבר עברנו את ה-500 שנה לאלף השישי, ועוד לא מגיעה הגאולה, עוד לא נבדה בית המקדש. הוא אומר, תשש כוחי, הוא היה במשבר, משבר עצום, כן, ש... והוא מיישבתי, חשבתי, והוא כותב שם מאוד בעריכות, המסקנה שהוא הגיע, הוא אמר, בגלל שלא עוסקים בפנימיות התורה. זה הוא כותב בהקדמה לעץ חיים, בשערים, של הארי הקדוש. הוא אומר, חייבים לחזור לעסוק בפנימיות התורה, בנשמת התורה. זה דוגמה, אז הרב אומר, כאילו, הקול הגדול של חוקרנו אלוקיים, של מקובלים, הם חוקי ישועה צופי גאולה, זה היה לכל קורא במדבר, הם צועקים, כמו שאדם צועק במדבר, ואולי הקוצים שומעים אותו, כן, הערים, החול שומע אותו, ואף אחד לא מקשיב, הוא מרגיש שאני סתם צועק. ועד כה, אחרי אשר כל כך הוקינו, אחרי אשר הכפירה מגיחה עלינו מעברים, באביה מנובלים בשחרותם המזוהמה, כן, עננים שחורים כאלה, אבים, כן, שמזוהמים, השמד ככתב ישוד לחטוף ממנו אלפים לפשות כל שנה. הרב רואה מול העיניים את התהליך האדיר של הכפירה, של היציאה, של העזיבה של התורה הקדושה. ובקרב המחנה שהתורה והאמונה היא דגלה, שמה ושערוריה אצל מוות ואין סדרים. אין חפץ ברור ולא אידיאל מחובר ומסודר. כאילו אתה נמצא במלחמה, אתה רואה את האויב כאילו מכה מכל הצדדים, והמחנה שאמור לבוא ולצאת למלחמה אומר הכל בלגן, אין פיקוד, אין שיטת עבודה, אין יעד, אין אסטרטגיה, אין טקטיקה, אין כלום, כאילו אתה... אז אומר, עולם התורה הוא היה אמור לצאת עכשיו לראות מה עושים מול הכפירה. עכשיו מה עושה עולם התורה? צעק, וצעק עוד, ועוד צעק, ובצורות כאלה ואחרות. אבל זה כאילו, זה לא לכיוון, כאילו אתה לא... יש פה בעיה, ואתה לא מבין מה הבעיה, אז כאילו אתה משקיע כוחות, וכאילו הם לא בכלל, הם מיושרים לנקודה שאמורים לפעול בה. עוד המחשבה החזקה היא שבסגולס ירפו את שברנו. בסגולס הנשמה אינה מתמלאה מהן, כל זמן שאין ממלאים אותה במה שהיא היקרה יותר, ההכרח היותר נמרץ לסיפוק חייה. יש כל מיני סגולות, זה בסדר, זה טוב, כל מיני סגולות. אבל הסגולות זה לא מה שמתקן מצד עצמו, זה טוב, כשהעיקר נמצא, אז עושים עוד, לא יודע מה...
סכמיה.
כן, סכמיה זה בקצה, אבל... כן, דוגמה, לא יודע, כאילו כל מיני, לעשות עכשיו איזה הילולה לאיזה צדיק. סגולה, מי שעושה עכשיו הילולה לצדיק זה וזה, אז הוא זוכר שהתפילות שלנו דוגמה. אנחנו לא מזלזלים בדברים האלה, חס ושלום, דברים טובים, אבל הרב אומר, זה טוב גם כשבאו לבבא סאלי לבקש ברכה, אז הוא אמר, תקבל על עצמך איזה מצווה, כאילו מה אתה מתקדם, אתה עושה התקדמות, עכשיו על גבי זה תחול הברכה. אז זה דברים קטנים אישיים, אבל הרב אומר, בתהליך כללי לאומי, שיש פה בעיה הרבה יותר רחבה, ברור שעכשיו לא יעזור עכשיו איזה תיקון כזה, תיקון קטן. אם נעשה ככה, הכל תלוי בזה עכשיו, אם נצעק, אם נצעק ככה וככה, אז זה מה שירפא את הכל. וזה מה שת... לא, זה דבר טוב, כל מיני תיקונים כאלה ואחרים. אבל צריך לקחת את הדבר המרכזי. בשום אופן לא תקום ולא תהיה עצה המורדת בכל השם הקורא מתוך מעמקי נשמותיהם של קדושי עליונים מן העז ועד עתה. לתשובה גדולה אנחנו נקראים. לתשובה מאהבה ולכל מכשיריה. דווקא בעת משבר גדול וסכנה עצומה צריכים לקחת את המעולה שבתרופות. רדיקלים אנחנו הולכים להיות. רדיקלים זה מהפכנים, אנחנו צריכים להיות מהפכנים. הרב עצמן כשהוא קרא את האיגרת הוא אמר, בוא נדמיין רגע את הרב קוק עם הקפות וכן והמגבט וזה שהוא אמר, צריך להיות מהפכנים. מה זה מהפכנים? תבוא מישהו עם לא יודע מה זה, הגיל באוזן וקוקו וזה, הוא יגיד לך תהיה מהפכן. הרב היה מהפכן. התפיסות, המהפכות האמיתיות זה להוביל תהליכים, להסתכל במבט אדיר, מבט שרואה בצורה כללית את עם ישראל, מבין את כל השם שקורה ולאן צריך להתקדם, ולא להיות תקועים במקומות שלא צריכים להיות תקועים בהם. הכל מתוך השמרנות הגדולה של הרב בהלכה, כן, הוא ודאי לא חשוד על חסון הזלזל בסעיף או תת סעיף באיזה דין דרבונו. אבל צריך להיות מהפכנים. זה הרפורמה האמיתית, כן? התיקון האמיתי שצריך להיות. בפשרות למחצה לשיש ורביע, מאומה לא נתקן. כן, המהפכנות שהרב קורא אליה היא לחזור למשמת התורה, הדבר שכאילו העולם התורה לא רגיל אליו. האמונה עבדה הולכת ומדלדלת מפני שהופרה תורתה. אין דורש ואין מבקש. האורתודוקסיה במלחמתה השלילית כעת, מה זה מלחמתה שלילית? המלחמה של האורתודוקסיה, של עולם התורה השמרני, מלחמה שלילית, היא לא משהו שכון יש לנו בחקירה, דיברנו על זה, כוח שולל וכוח יוצר. אז יש לפעמים אתה עוסק בלהרבות אור, אם אתה עוסק בלשלול תרה. אומר רב, האורתודוקסיה מה היא עושה? מה הרב רואה מסביבו? מה הרבנים עושים? באים צועקים נגד חילול שבת, באים צועקים נגד חוסר צניעות, באים צועקים נגד כפירה, נגד כל מיני דברים. אבל זה לא בונה משהו. מלחמה שלילית היא לא בונה, היא טובה כדי לעצור בצורה זמנית קצת איזשהו פרץ של זרם ככה שצריך טיפה לעצור אותו, אבל תבין מאיפה מגיע הזרם. זה כמו לבוא כאילו אם אתה רואה פתאום איזה שיטפון, ולבוא כאילו עם איזה, לא יודע מה, לעמוד עם איזה לוח עץ מולו, לחשוב שזה יעזור משהו, זה יבוא ו... אם אתה לא בא להבין מאיפה הזרם התחיל, מה הכוח שמניע אותו, ולכוון אותו בצורה שהיא חיובית, שהיא מסבירה לו מה, לאן לקחת את הכוחות שלו, זה לא יעזור. היא מספיקה את עצמה באבלי שווא ובדמיונות כוזבים, שהחיים והמציאות מחריבים אותם ומחריבים עמם את נושאיהם. לא זאת היא נחמתנו, מה שהצד האפיקורי שבימינו יותר צפו להרס וכיליון. כן, אמירה שעל האפיקורסים שהם כאילו הלכו לאיבוד, יתבוללו תוך כמה דורות וזה לא יחזיק ובסוף יישאר רק ציבור שומרי אמוני ישראל והם יהיו הרוב בכנסת והם יובילו את הכל. אומר הרב, זה לא נחמה. צרת רבים כזאת אינה חצי נחמה. נכון? צרת רבים אומרים שחצי נחמה? לא על זה נאמר. זה לא חצי נחמה, כי אם צרה כפולה. זה שעוד יהודים ילכו לאיבוד זה לא מנחם אותנו. כן? משה רבנו, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, כן, ערף לי, כן, והשמידם, ועשות לך כגוי גדול, אז זה לא מנחם אותו. מה פתאום? תמחה אותי מהספר שלך, כאילו. מה, אני מכן אינה מספריך, או שתסלח להם, או שתמחה אותי, כאילו. זה לא נחמה הדבר הזה. מי שבאמת אכפת לו מעם ישראל, אז זה לא מנחם אותו שיש חלקים בעם ישראל שאם הם ימשיכו בדרך שלהם, הם ילכו לאיבוד, ואנחנו נוכל להוביל את עם ישראל לאן שאנחנו רוצים. בסוף מה אנחנו רוצים? רוצים שגאולה לעם ישראל. שלא ידח ממנו נידח. ההוראה באצבע שנראה הליקויים של חושבי המחשבה שבאומות לא ייתנו לנו עוז וחיים, שאלה הם רק דברים שליליים. ולמה נלך בדרכים רחוקים? בעוד שהדרך הכבושה והישרה לפנינו היא. כל התורה בפירושי הרוחניים כולם צריכה להתעלות אצלנו. כל מי שיש אומץ בלבבו, כוח בעתו, או במקלדת שלו, ורוח השם בנשמתו, קראו לצאת אל המערכה ולצעוק הבו אור. תוסיפו לנו אור, תלמדו אותנו תורה גדולה, תראו לנו את הגודל שבתורה, תראו לנו את העומק שבתורה, נשמע את התורה, זה מה שיעיר את הנשמות של עם ישראל. מחזה אחר, לגמרי אחר, היינו רואים בדורנו, אלמלא נתנדבו חלק רשום מבעלי הכישרון הממולאים בתורה בשכל טוב, לעבוד את כרם השם בתוכו פנימה, לעסוק בתארתם של מושגי האמונה והעבודה, בבירורן של הדעות בענייני האלוהות, הנבואה, רוח הקודש, הגאולה והציפייה לתשועה, תשועת האומה ותשועת העולם, תיקוני הנשמות של היחידים ושל הרבים, תיקון הרוחות של הדורות העוברים, העתידים וההווה על גביהם. גבורה אחרת הייתה פורחת ועולה בעדר השם הנפוץ. הוד נורא ועליון היה מתפרס ומתגלה, ומתגלה על המון רב של חכמי תורה. וזוהר עליון היה משתפך מהם על האומה כולה ועל העולם כולו. ברוך השם, היום כבר חורים בזה הרבה תיקון, אבל עדיין יש עוד הרבה מה. הספרות המדלדלת, ההולכת ומתחשכת, מתנבלת ומתאמת במובנה החדש בישראל ובעולם, הייתה לה תקומה ופדיון על ידינו, על ידי הגיונותינו הענקיים, על ידי הבעותינו הברורות שהיו ראויות להיות יסודות לחיי עמים רבים, להוצאה ממחשכים לאור. והרשעה והשכלות, האוויליות שבאמונות הדופיות היו הולכים ומתבהרים. ואנחנו היינו המתחילים במלאכת שמיים הגדולה של ביאור רוח התומה מן הארץ, ושל התחלת הופעת תיקון עולם ומלכות אל עולם. הרב רואה את הכוח של הספרות שמתפתח בדורות שלנו, שהוא מגיע להוציא כוחות מנוולים ומזהמים, יצרים, במקום שכוח הספרות יבוא להאיר את האור האלוקי ואת העדינות הנשמתית שיש לאדם ואת החסד ואת המוסר, אז הספרות היא הופכת להיות כלי להופיע יצרים מאוד נמוכים. אומר הרב, אנחנו צריכים לקחת את הכוח הזה של הספרות, מי שיש לו כן, כוח בעיתו, כישרון כתיבה וכו', לבוא להשתמש בכוח הזה כדי להוציא את הנשמה שהיא זאת שתופיע, ולהאיר בעצם את האור הנשמתי שאנשים יקראו את מה שהוא כותב, והנשמה שלהם תדלק, כי הוא יספר להם על מה זה הנשמה, מה זה רוח הקודש, מה זה ציפייה לגאולה, מה זה ציפייה לישועה, לאן רוח האדם עוד הולכת להתרומם. עכשיו כל הדברים האלה זה מתוך נשמת התורה. אם לא עוסקים בבירורים האלה מתוך המבט הפנימי, אז זה נשאר כדברים חיצוניים. ועל זה אנו נתבעים, ולזה נוצרנו. או משפט כואב, בכל זמן שאנו נודדים או נדדים, נזרקים ממקום למקום, כן? צערנו זה קורה, אפילו כשאנחנו כבר בארץ ישראל, אנחנו רואים את זה, בין אם בפינוי ימית, אחרי זה בפינוי גוש קטיף, ובין אם זה בכל מיני תקופות של עכשיו במלחמה, שיישובים שלמים נעקרו מהמקום שלהם, ועדיין לא חזרו כמו שצריך, וכו' וכו'. בכל זמן שאנו נודדים, נשחטים ונטבחים, גם כן, ביטוי שפגשנו אותו לפני שנתיים בצורה קשה, כצבאות וכיילים, על אשר אין אנו מכירים את תפקידנו. למה זה קורה? נכון, יש כל מיני הסברים, קונספציות, טעויות כאלה ואחרות. ההסברים האלה נכונים וגם דורשים תיקון. אבל גם שם צריך לשאול מה הגורם המרכזי. מה הלב, למה זה קורה, למה הגענו לקונספציה? בעומק זה הגיע כי אנחנו לא עושים את התפקיד שלנו. כי אנחנו לא מחוברים לעצמנו מבפנים. שאנחנו לא מכירים את תפקידנו. ואז מה קורה? באים אנשים קטנים ומצומצמים ומרפאים אותנו ברפואות קרות מכל המינים. ועצם החיים העיקרי אותו מניחים בקרן זווית. כן, דורשים ועדת חקירה ממלכתית. זה חשוב מאוד ועדת חקירה ממלכתית. כי כשאנשים עושים טעויות, אפילו בשוגג, קל וחומר במזיד, אז לפעמים, אז לא מתאים שהם יניגו בצורות כאלה ואחרות, או צריכים לתת את הדין בצורה כזאת או אחרת. אבל הסכנה הגדולה בדרישה לוועדת חקירה, היא שכשנמצא את האשם, או האשמים, נירגע. הנה, מצאנו את האשמים. ולא נשאל את עצמנו את השאלה האמיתית, למה הגענו למציאות הזאת? נגיד שהמנהיגים שלנו אשמים. למה הגענו למציאות שהמנהיגים שלנו אשמים? איך הגענו? השאלה המרכזית היא, מה התפקיד שלנו? מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? וכשעם ישראל לא מבצע את התפקיד שלו, אז אחד הדרכים לעורר אותנו, זה לשים מנהיגים לב מלאכים ושרים ביד השם, שעשו טעויות, ולפעמים קוראים דברים לא נעימים, ואנחנו צריכים להתעורר. אבל אם לא נתעורר, ונעשה ועדת חקירה, ונמצא את האשמים, ונשים אותם אולי אפילו בכלא, או לא יודע מה נעשה איתם, ונמשיך באותה דרך, אז לא תיקנו שום דבר. למה מניחים את צם החיים העיקרי בקרן זווית? אלה מתוך טמטום הלב וקטנות אמונה, ואלה מתוך גאווה וחסרון ידיעה. ואת יש כאלה שאומרים לא צריך לשמוע את התורה, כי בכלל מזלזלים בתורה. טמטום לב, קטנות אמונה. אבל לפעמים מתוך גאווה וחסרון ידיעה, יכול להיות תלמידי חכמים, שהתורה אכפת להם מהתורה. אבל מתוך גאווה וחסרון ידיעה, אז אומרים, לא, מה צריך לשמוע את התורה? מה זה, ככה עם ישראל לומד? בוא תראה לי, ככה למדו בוולוז'ין? לא, לא צריך ללמוד ככה. זה גאווה, גאווה וחסרון ידיעה. ואז יוצא שמניחים, לא משנה עכשיו מה הסיבה, שורה תחתונה, עצם החיים העיקרי, התרופה העיקרית והשורש לכל הנפילות, שזה החזרה לנשמת התורה, את זה שמים בצד. לא מתעסקים איתו. ועוד הפעם חושבים שהגדלת תורה והדרתה, שתהיה באותו המובן הצר והיבש, שלא היה בכוחו להחזיק את עמדתנו מעת אשר הסתערו רוחות קולטוריות תרבותיות והמון תביעות רוחניות נגדנו, שזאת תהיה גם כעת התרופה הכוללת לכל מחובותינו הרבים. הרי הלימוד רק של הניגלה, של דל אדמות של הלכה, הוא לא החזיק מול כל השערות של ההשכלה. אז אם הוא לא צלח להחזיק שם, למה שעכשיו הוא יהיה התרופה? אתה לא מבין למה התחילה ההשכלה. זה לא החזיק, זה, כי היה חסר משהו. אז אתה חושב עכשיו בלצעוק יותר חזק עכשיו שזה יפתור את הבעיה? לא יחשדני כבוד חביבי, ואקווה ששום אדם לא יחשדני במיעוט אהבה חלילה לתורה המעשית, להתמדת לימודה, להרחבתה בפלפול וסברה בחריפות ובקיאות. כן, אני לא, הרב אומר, ברור, אני מקווה שהרב אומר, שאף אחד לא יחשוד אותי, שלא אכפת לי, שאני מזלזל במשהו בתורה המעשית. יודעים איזה גדלות עצומה היה לרב בתורה המעשית. רואים את החיבורים שלו בשבת הארץ, הלכות שמיטה, בפריץ אדר, ובשוט משפט כהן, ועוד כל השבחי ושפער. כאילו, הגדלות ההלכתית של הרב היא, גדולי ישראל באמת, שלא התעסקו בפוליטיקות, העריכו את הרב בתור גדול הדור. מבחינה הלכתית וגאונות בתורה. אז אומר הרב, אני מקווה שאף אחד לא אחשוד אותי בזה שאני אומר את הדברים מתוך שאני מזלזל בתורה המעשית. ודאי שלא. אבל בעת שהדבר בא על ידי הפרת תורת אמת, תורה דלעילה, תורת אמת ותורה דלעילה, זה מושגים שקשורים לנשמת התורה, לפנימיות התורה. עד לכדי הדחת נשמת הנשמה, עד כדי החלשת כוח המחשבה, ועד כדי הבאת מעמד החיים הרוחניים שלנו ושל כל העולם כולו התלוי בנו, למצב של פרפור ואילוף נורא, והעם לא שב עד המכהו ואת השם צבקות לא דרשו. ואם יבוא אחד ויאמר שישועתנו מונחת היא בנשמתה של תורה, בהגדלתה והדרתה העליונה האמיתית, יבואו כל הטוענים העברים וימתירו עליך מבול של השגות. מה אתה חפץ? בקבלה? כן, מה אתה קבלן, מה שנקרא? במוסר? בחקירה, בפילוסופיה, בדרשנות, בספרות, בשירה, הלא כל על פשטות הרגל, ולא נתנו לו מה שהבטיחו בעת שהתחילה תסיסתם. טענות כאלה מספיקות כבר להחניק את כל השם הקורא בנו מקרב מעמקי נשמתנו, ממלוא העולמים כולם, דרשוני וחיו. בעת הציניות הזאת, כן, היא חונקת ברגע את הקול האמיתי הזה. בעת כזאת אנו חייבים להפגין על הגדול שבחסרונות. אין אני מדבר כעת על דבר הפרוגרמות הפרטיות, כן, מה לומדים, איך לומדים, מה הדרכים, אני לא מדבר על זה, אני רוצה לדבר על השאיפה. אחרי זה נמצא אחר כך את הדרך. איך באים לסדר סדרי לימוד, סדרי מחשבה, סדרי ספרים, סדרי ישיבות ארוחות, שבעצם דאגתן להרחבתה של תורה במגוונה פשוט תהיינה משמשות לנו מגדלי עוז מבצרים לרוח השם, שמהם יצאו גיבורי אל כמעולם. כל אלה העצות הפרטיות ילכו ויתייצרו אחרי שהעיקר יוכר. אחרי שכל השאלה תהיה על דבר האמצעים והסדרים. כן? אני מדבר על השאיפה. כשנסכים על השאיפה, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו גם למצוא את הדרכים הראויות. אבל הרבה פעמים יש לך איזו שאיפה, ואז אתה אומר לך, מה, איך אתה רוצה לעשות את זה? מה, אתה לא... זה לא עובד, לא... עזוב, לא עובד, תמצא דרך אחרת. הרבה פעמים על תורת ארץ ישראל. שואלים, איך לומדים תורת ארץ ישראל? מה הכללים? מה זה? אז אתה יודע מה, אני לא יודע איך ללמוד. בוא תגיד אתה. זה דבר אמיתי? מה, אחריות עליי להראות לך איך ללמוד? למה אחריות עליי יותר מעליך? אם זו שאיפה אמיתית, וזו אחריות שלנו בדור הזה, אז בוא אתה תגיד איך ללמוד. בסדר, אנחנו יש לנו כמה כיוונים שקיבלנו ושנוסים להתקדם בהם. אבל זו לא אחריות, מהאחריות שלנו להראות איך לומדים תורת ארץ ישראל. אחריות של כל אחד לפעול עם כן. בסדר, אז אותו דבר, כן, נשמת התורה, זה מאוד קשור לחזרה לנשמת התורה. זה לא אחריות עכשיו אלינו רק ל... בוא נסכים על השאיפות. כשנסכים על השאיפות, אחרי זה אדרבה, ככל שיותר אנשים ישאפו לדבר הזה, או יותר ישיבות ויותר תלמידי חכמים ירצו את הדבר הזה, אז הקדוש ברוך הוא יעזור לנו יותר למצוא את הסדרים הנכונים. צר לי מאוד שאי אפשר לקראת להכיר דברים, קל וחומר לכתוב איזה מאמר מסודר לכבוד ספרו שכתובות תורתו, שאינני רואה אותו בתקווה של חטיבה חשובה בעזרת השם. אמנם הבאתי קצת מהנחתי לפני לב טהור, בעל דעה נכונה, כהדרת כבוד חביבי, ויהי רצון לפני אבינו שבשמיים, לחזק את ידי העמלים עם הציבור לשם שמיים, לאמץ את רוח כל אשר זיק אור השם בוער בלבבו, לקום יחד באגודה אחת, להאיר אור השם על עמו. ותפקידה של ארץ ישראל בתור גי חיזיון, ארץ ישראל נקראת גי חיזיון, היא מקום שירושלים בעיקר, כן? שכל חוזים, חוזים בו, כן? כל הנביאים חוזים בו. כן.
למה נמוך?
לא יודע. אבל זה מקום שיש שם נבואה, שיש שם מחזות אלוקים. הכוח הזה בארץ ישראל הוא תלוי, יוכל רק בתכונה הזאת לצאת מתוך המחשקים הרבים של סבוע. העיסוק בנשמה, נשמת התורה והנשמה שלנו, הוא זה שמכין אותנו לקבל ולהופיע את השפע הגדול, את האור של ארץ ישראל בתור ארץ של נבואה. חיי נשמות, אוויר הבטח. הנני בזה חותם באתרת ברכה וכו'. וכו' וכו'. בסדר, נעצור פה ובאת עכשיו.